מישהו שולט בשתי ידיים? אתה נכון. משהו אחר. חיבור אחר. במשנה בבבא מציעא, תחילת פרק הזהב, כתוב: נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות, יכול לחזור בו. אבל אמרו: מי שפרע מאנשי דור המבול, מדור הפלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. מי שאינו עומד בדיבורו, מגיע לו אותו עונש שכביכול בורא העולם נפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה. בשלמה דור הפלגה ניחא. דור הפלגה חטאו בשפה אחת, בדברים אחדים, השתמשו בדבר הזה לרעה. איפה מצאנו שדור המבול, כביכול בורא העולם, נפרע מהם על דיבורים לא טובים, דיבורים אסורים? איזה קשר יש בין דור המבול לבין דיבורים? דור הפלגה השחיתו בדיבור, הם קלקלו בדיבור, קלקלו באותה שפה אחת ובאותם דברים אחדים, והעונש שלהם היה: הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. ניחא, ניחא. אז זה עונש שמגיע למי שפוגם, מקלקל הדיבור. אבל אדם שאינו עומד בדיבורו, מגיע לו העונש של דור המבול. זאת אומרת, מכאן אנחנו צריכים ללמוד שדור המבול עצמם, דור אנשי דור המבול עצמם, אז לפחות חלק מהפיראון שנפרע מהם זה על הקלקול בדיבור. קשה למצוא את הקשר, קשה, זה לא ברור. השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ומלאה הארץ חמס מפניהם. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, הם דברים שאפשר לעשות אותם גם בשקט. כל הדברים האלה הם לא קלקולים בכוח הדיבור. המבול נקרא כך, חז"ל הרי אומרים, המבול נקרא כך על שם שבילה את הכל, על שם שבלבל את הכל, על שם מבול. המם של מבול, יכול להיות שבכלל לא יסוד, המם של מבול זה אותם 40 יום שהמבול בפועל ירד, זאת אומרת, עצם המבול. חודש חשוון נקרא ירח בול, על שם המבול. זאת אומרת, עניינו של המבול הוא שהוא בילה, שהוא בלבל, שהוא וימח את וימח את כל היקום. פירוש המילה וימח זה, הלשון הזאת היא לשון שחלה על דבר ש... חזל משתמשים הרבה במילה הזאת על דבר גוש שנמס. גוש שנמס נקרא שהוא נמחה. המחה את החלב וגמעו. כתוב בברייתא. וככה משתמשים הרבה במילה. מיחוי זה נקרא הפיכת דבר לנוזל. פירוש זה שם מושאל לאיבוד צורה. כשהדבר הוא קשה, אז אפשר לעצב את הצורה שלו. וכשהדבר נמחה, דהיינו כשהדבר הפך להיות נוזל, אז הצורה שלו מתבטלת. הצורה נאבדת, כן? אין לו, הוא מאבד את צורתו. זה נקרא מיחוי. וימח את כל היקום, זה כביכול בורא העולם, מה שהוא עשה להם, שהוא פעל בהם. זה אובדן הצורה. הם איבדו את צורתם, הכל נמחה. דהיינו, הכל הפך להיות נוזל. הכל התמוסס. כל צורה בטלה. מים, כשמקפיאים אותם, אז אפשר לעצב אותם בכל מיני צורות, אבל כשהם מתחילים, כן, כשזה נמס, אז הצורה נאבדת, כמובן. המבול נקרא מיחוי, 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 וימח את כל היקום. המילה, כמו ש... זאת הכוונה, המילה מיחוי עניינה איבוד צורה. דבר, כן, העיקר, המקיים של כל דבר, עיקרו של כל דבר היא צורתו. כך הדבר נתפס, זה מה שקובע, זה מה שנותן לו את שמו, זה מה שעושה אותו למה שהוא. זאת הצורה. וכשהדבר נמחה, אז הצורה מתבטלת והיא... זה מה שעשה כביכול בורא העולם לדור המבול. נעבור רגע להתבונן קצת במה שנקודת ההצלה שהייתה בדור המבול. כל אשר, כן, כמו שכתוב, הכל, וימח את כל היקום, כל אשר בחרבה מתו. וימח את כל היקום, דהיינו צורת העולם נתבטלה. חז"ל אומרים, הבריאה כולה, בשני הימים הראשונים, הייתה הבריאה כולה תוהו. הרמב"ן בפרשת בראשית מביא את דברי חז"ל מפורסם, ששית אלפי שנין כאי אלמה. העולם צריך לעמוד 6,000 שנה. אז אומר הרמב"ן שזה מכוון כנגד ששת ימי בראשית. 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור. וכל יום הוא כנגד 1,000 שנה. 2,000 הראשונים, אז הגמרא קוראת להם 2,000 תוהו. 2,000 הראשונים שהעולם היה קיים, אז אלו היו 2,000 תוהו. 2,000 של... עולם תוהו. עולם תוהו, אז כמו שידוע, הרמב"ן מפרש את זה על הפסוק, והארץ הייתה תוהו, אז כתוב ברמב"ן, פירוש המילה תוהו זה דבר חסר צורה. אדם שכשאדם, דבר שכשאדם מתבונן בו, אז הוא תוהה ומשתומם. תוהה ומשתומם זה נקרא. הדבר הזה מעורר תהייה. אני לא יכול להגדיר אותו, אני לא יכול לקרוא לו שם. אני לא יכול לקבוע את צורתו. הדבר חסר צורה. זה נקרא תוהו. שני אלפים זה כמו שני הימים הראשונים. שני הימים הראשונים כל העולם כולו היה מים. כולו היה מים. כל העולם כולו היה חסר צורה. מים זה דבר שלא מקבל צורה. אין שום אפשרות לעצב מים. מים זה דבר חסר צורה. לא רק חסר צורה, אלא זה גם, כמו ש... זה מה שהמבול עשה, זה גם משחית צורה, מקלקל צורה, מוחה כל צורה. מים. אז בשני הימים הראשונים העולם כולו היה מים. והמים האלה הם התוהו של העולם. תוהו, תוהו. אחר כך, זאת אומרת, שנת 2000 לבריאת העולם הייתה בזמן שאברהם אבינו היה בן נון בית שנים, כך כתוב ברש"י במסכת עבודה זרה. זאת אומרת, כך הוא מחשב לפי סדר השנים והתולדות שכתובים בפרשת בראשית. בראשית ושמות. אברהם אבינו היה בן נון בית שנים, ואז התחילה להתנוצץ בעולם ההערה שנקראת תורה. מקביל למה שכתוב בפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, וגומר, ואז ויאמר אלוקים יהי אור. אברהם היה אותה הערה שהאירה בעולם שכשלעצמו הוא היה עולם תוהו. עולם של תוהו, וההערה הייתה אברהם. אז התחילה התורה, והתורה היא, התורה היא הדבר שמפקיע מתוהו. זהו הדבר שמעצב, זה הדבר שנותן לעולם את צורתו. זה, כן, כאן העולם התחיל לקבל צורה. פירוש, שוב, כשאנחנו אומרים צורה, זה לא הכוונה אם העולם היה, זה לא, אם העולם היה משולש או מרובע או עגול. לקבל צורה זה הכוונה, לקבל משמעות, לקבל תוכן. זה נקרא צורה. צורה זה התפיסה, ההגדרה של הדבר, המהות של הדבר שמתגלה ב, כן, בצורתו של הדבר. הצורה בעצם זה מה שהדבר אומר, מה שהדבר מלמד, מה שהדבר... כן. אותו עניין, אותו דבר מגלה, זאת צורתו האמיתית. המקום שנשאר, כן, המקום שהבריאה נשארה עדיין קיימת בזמן המבול, כל העולם כולו חזר, אני מחזיר את העולם כמו שכתוב, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה מה שקרה במבול, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, העולם חזר להיות תוהו. הנקודה שבה הבריאה נשארה קיימת, שהיא זאת שעל גבה או ממנה נוצר העולם החדש. העולם שאחרי המבול. זאת תיבת נוח. התיבה. צריך להבין, הרי הדברים בעצם, כן, הדברים הם בעצם דברים ברורים. בפסוק כתוב שבורא העולם אמר על עצמו, כי ניחמתי כי עשיתי. אמחה, ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, כי ניחמתי כי עשיתי. יש כאן חרטה, חרטה. כביכול בורא העולם מתחרט על מה שהוא ברא. אלה דברים חסרי פשר, אלה דברים חסרי משמעות, אלה דברים שקשה להבין אותם. קשה אפילו לומר אותה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? חרטה. כביכול בורא העולם מתחרט. מה זאת אומרת? זה מילים לא נתפסות. זה מילים. יש חרטה בעצם. חרטה בעצם זה שבזמן שאותו דבר קניתי משהו, לדוגמה, קניתי משהו. קניתי את זה, וקניתי את זה בארגז סגור. אבל פירוש, אני קניתי דבר מסוים. נתנו לי את זה בארגז סגור. ומתברר שאני קניתי, אני שילמתי וקבעתי שיתנו לי, כן, שולחן, שלחו לי ארון. פירוש הדבר של, הדבר הזה לא התקיים, זאת אומרת, אותו מקח לא נעשה, נעשה כאן משהו אחר, כן. כאן החרטה היא חרטה בעצם, כן. הדבר הזה שונה ממה שעשיתי. זה דבר שלא התכוונתי אליו, זה לא הדבר שאותו קניתי. זה נקרא מקח טעות. מקח טעות חוזר. אם אנחנו מדברים בלשונות של ניחמתי, של חרטה כלפי בורא העולם, אז פירוש הדבר שהבריאה נהייתה כך שלא נשאר בה שום דבר ממה שהיה בכוונה של בורא העולם בבריאה. שום דבר לא נשתייר מהמכוון של הבריאה. ואם לא נשאר שום דבר, אז הבריאה הזאת היא לא הבריאה שאני בראתי. אז החרטה היא כאן בעצם. זאת אומרת, העניין הזה הוא טעות. זה לא מה שעשיתי. את זה לא אני בראתי. כי השחית כל בשר, כל בשר השחית את דרכו על הארץ. אז כתוב, רש"י מביא, כך כתוב, כך אומרים חז"ל, אפילו בעלי חיים, דהיינו בהמה, בהמות, חיות ועופות, היו נזקקות לשאינו מינם. זאת אומרת, הם היו, הבריאה עזבה את הטבע שכביכול בורא העולם טבע בה, והיא נהייתה טבעים אחרים. טבע אחר. החרטה כאן היא בעצם, החרטה כאן היא בדרך ממילא. זה מקח טעות. לא את זה כביכול בורא העולם ברא. זה לא, לא זאת הבריאה. מה שאנחנו לומדים מכאן. אנחנו לומדים, וזאת הרי, כן, ככה היא, זאת האמת הברורה. כביכול בורא העולם ברא את האדם, ברא את האדם. ואנוכי בראתי ארץ ואדם בראתי עליה. כמו שכתוב בפסוק. האדם נברא להיות המעצב של העולם. האדם נברא להיות זה שקובע את הצורה של העולם. הוא זה שנברא להיות נותן הצורה בעולם. אנחנו אומרים תמיד, כבר הזכרנו את זה גם פה, כמה פעמים, לשם מה התורה מספרת לנו? מה זה נוגע לדינה? לשם מה התורה מספרת לנו? שהארץ הייתה את התהליך של הבריאה. עצם הבריאה, הבריאה נבראה כדי ללמד אותנו. התורה לא הייתה צריכה להתחיל ולספר את סיפור הבריאה. אבל סיפור הבריאה נחוץ כדי לספר לנו, כן, שכביכול בורא העולם ברא את הבריאה. אבל יש עניין מיוחד, תוספת מיוחדת. כביכול בורא העולם מגלה לנו שהבריאה הייתה בתהליך כזה. קודם היא הייתה תוהו, בוהו, חושך, תהום, ואחר כך ויאמר אלוקים יהי אור. דהיינו, מלכתחילה הבריאה הייתה חסרת צורה, ואחר כך ויאמר אלוקים יהי אור, ואז נקבעה צורת הדברים. לשמה מספרים לנו את זה? אז הדבר ברור, מבין כל אחד. הדבר ברור, מספרים לנו את זה, משום שכאן בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה פסוק שהפסוק הזה קובע עובדה שהיא עדיין לא מחייבת אותנו. זה דבר שעומד מעבר לכל החיובים שלנו. זה שורש כל הדברים כולם. מי והארץ הייתה תוהו ובוהו. מכאן מתחילה התורה לגלות לנו מה אנחנו חייבים. מכאן מתחילה התורה לדבר. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כלומר, את כל, זאת אומרת, כאן כתוב שורש כל העבודה כולה. מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם, זה אנחנו תמיד מקבלים, אנחנו מגיעים לעולם ואנחנו מקבלים לידינו עולם של תוהו, בוהו, חושך, תהום. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אנחנו חייבים, אנחנו, זאת העבודה שלנו. זה התפקיד שניתן לנו. את הדבר הזה אנחנו צריכים לעשות. אז בבריאה ויאמר אלוקים יהי אור. עוד לא היה אדם. אבל כשכביכול בורא העולם ברא את האדם בצלם אלוקים. אז מי ויאמר אלוקים? אנחנו מתחילים להתחייב. אנחנו, החובה שלנו מתחילה מהויומר אלוקים הראשון. בראשית, כיוון ש... כן, בראשית שגם הוא מאמר, אז הוא לא מחייב אותה. שם אין לנו מה לעשות. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה דבר שהוא מעבר לנו. זה דבר שניתן לנו. אנחנו נברנו בתוך זה. אבל אנחנו נברנו בתוך מציאות שהיא תוהו בוהו. כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו נברא במציאות התחלתית של תוהו בוהו חושך ותהום. את זה אנחנו צריכים לעשות. ויאמר אלוקים יהי אור. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לעשות. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, בורא העולם ברא אותנו בצלם אלוקים. וכשהוא ברא אותנו בצלם אלוקים, אז את כל הויומר אלוקים אנחנו חייבים מאז לעשות. כל זה אנחנו חייבים לעשות. הדברים ידועים, כמו שמלמדים אותנו כל רבותינו, שבצלם אלוקים עשה את האדם, פירוש, שכביכול בורא העולם ברא את האדם כבורא. כבורא. השם הזה זהו השם של הבריאה. ובצלם אלוקים עשה את האדם. אז כביכול בורא העולם ברא את האדם, כן, עם כוח של בורא. ופירוש המילה בצלם אלוקים עשה את האדם. מתכוון ללמד, כמו שכתוב ברמב"ם. זה מתכוון ללמד שהתפקיד העיקרי של האדם זה בצלם. צלם עניינו צורה. בצלם אלוקים עשה את האדם. דהיינו, אותו ויומר אלוקים יהי אור, שזהו העיצוב, זאת קביעת הצורה. זה שורש כל העבודה כולה. זה שורש התפקיד שניתן לאדם. כאן מתחילים החובות שלנו. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, כשהוא אמר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, אז כתוב במדרש, כך אומרים חז"ל, הלשון, הקדוש ברוך הוא קרא לאברהם ואמר לו, בוא והאר לפניי בארץ כנען, כדרך שהארת לפניי שם, במקום שבאת משם. בוא והאר שהאדם עיוות, שזה הרי עיקר כוחו של האדם. כוחו של האדם, כביכול בורא העולם נתן בידינו, ביד צורת אדם. נתן בורא העולם את הכוח לעצב את פני הבריאה. אנחנו קובעים את הצורה של הבריאה. גם לטוב וגם חלילה, כן, גם להפך, חלילה. הבריאה הגיעה למצב כזה שהצורה שנקבעה בבריאה הייתה צורה שהיא לגמרי הפוכה מהכוונה, מהמכוון. זו הייתה צורה שכביכול בורא העולם לא רוצה בה. הוא לא התכוון אליה מעולם. לא תוהו בריאה. כביכול בורא העולם לא התכוון לברוא תוהו. וזה כמובן הרי יותר גרוע מתו. זאת אומרת, צורה שלילית, צורה שהיא אנטי צורה, צורה שהיא גרועה יותר מתו. זה את זה כביכול בורא העולם לא ברא. לכן העולם נידון, כן? זה היה הדין. שכביכול בורא העולם דן את כל הבריאה כולה, את כל הבריאה כולה, למחייה, להימחות. אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. אמחה פירושו, אני אסלק את הצורה הזאת, היא לא תהיה במציאות. נזכיר פה הערה שכבר דיברנו עליה שנים קודמות. הזכרנו את זה כבר. הבאנו את זה בשם הרמה מפנו בספר פלח הרימון. אז הוא אומר הערה נפלאה. הוא אומר, המידות של הטבע, 300 אמה אורך הטבע, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. הצירוף של שלושת המספרים האלה, אז הוא המילה לשון. לשון. למד קומה, נון רוחב, שין אורך. לשון. ולמרבית הפלא, כן, הלשון, כשהיא מדברת, אז בלשון הקודש זה נקרא שהיא יוצרת תיבות. הלשון יוצרת תיבות. בכלל, המילה הזאת עצמה, זאת אומרת, להשתמש במילה תיבה כלפי מילים. כל אחד יודע מה זה תיבה. משניות מפורשות, תיבה זה דבר ש... זה מין ארון, או איך כמו שקוראים לזה היום, או ארון, או ארונון, או ארונית, או אני יודע מה, כן. זה משהו כזה ששמים שם דברים, מאחסנים שם משהו. שמו את משה רבינו בתיבה, שמו את נוח בתיבה, שמו, הרבה דברים שמים בתיבות. יש מישהו שנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל. גם זה יכול לקרות. תיבה זה דבר ששמים בפנים משהו, וזה דבר שמחזיק בתוכו. או אדם, או כלים, מה שיהיה. זה מלא, כן, זה מלא, זה משניות מפורשות אפשר להביא לזה, מאות אם לא אלפי דוגמאות. מה לזה ולמילים? מה לזה ולמילים? מדוע מילים נעשו תיבות? מדוע הם נעשו תיבות? מה הפך אותם לתיבות? מה הם מכילות? מה העניינה של תיבה פה? כל כלי שעניינו להחזיק בדבר מסוים ולשמור אותו, את משה רבינו שמו בתיבה כדי שהוא יהיה שמור. כביכול בורא העולם סגר בעד נוח בתיבה, וכך הוא שמר אותו. ויסגור השם בעדו. וכך כל התיבות, תמיד, בכל מקום שאנחנו מוצאים תיבה, אנחנו מוצאים מין תיבה ששם שומרים דברים. המילים הם אלו שדרכם נשמר התוכן. זאת אומרת, המילים כשם שיש שמירה לחומרם של הדברים, לגופם של הדברים, ככה יש כלי ששומר את צורתם של הדברים. צורת הדברים. צורת הדברים נשמרת בתיבה, תיבה שהיא מילה. כל מילה עוצרת בתוכה, שומרת בתוכה תוכן מסוים. והמילים עניינם לשמר תוכן. אני שומר את התכנים, כן, את אותם תכנים שאני מתכוון לשמור, אז אני שומר אותם במילים. כך באופן כזה הם נמצאים אצלי. כך הם שמורים אצלי, בתיבות. מאוד מאוד קשה לשמור על תוכן באופן שהוא לא מתלבש במילים. את התוכן עצמו. הגמרא אומרת שדיינים שפסקו דין בדיני נפשות, פסקו דין, אפילו הם העלו את פסק הדין על הכתב, אז אסור להם לפסוק יותר מאוחר, משום שעיקרו של דבר כבר נשכח מהם. הגמרא קוראת לזה ליבה דאינשי, אינשי. זאת אומרת, נקודת הלב, הנקודה הפנימית, נקודת התוכן עצמה נשתכחה. נשתמר רק מה שנשתמר במילים. הכתב שמר את המילים, אותם מילים, אותם תיבות ששמרו את התוכן. אבל אין לי את הדבר בעצמו, אז אני צריך לחדש עוד פעם. בכל מקרה כזה, אז קשה עתיקה. אז ככל שהדבר הוא, שאני צריך לחדש דבר אחרי שכבר הוא היה בדעתי ושכחתי אותו, כן, אז קשה עתיקה מחדש. קל יותר לחדש דבר שמעולם לא היה בדעתי, מאשר לחדש דבר שכבר חשבתי עליו. אז לחדש את נקודת ההתחלה, את נקודת החידוש, להחזיר את נקודת החידוש של הדבר עוד פעם, זה קשה הרבה יותר מאשר לחדש מחדש. קשה עתיק כמה אחד עתיק, כמו שכתוב בגמרא. אז אנחנו לומדים אם כן, תיבות, תיבות, הם נעשו לשמר. נעשו לשמור על הדברים, עד כמה שהדבר יכול להיות נשמר. עד כמה שאין לנו תיבות, אז הדברים באמת לא שמורים והם הם יכולים להיאבד. חז"ל אומרים שלא רק הם יכולים להיאבד, אלא הם בוודאות נאבדים. אי אפשר לשמור את החידוש מחוץ למילים שהלבשתי את ה... נתתי לחידוש הזה מילים, שמתי אותו במילים, זה נקרא שהכנסתי אותו בתיבות. והוא שמור כמו שתיבה שומרת. את מה שהצלחתי להכניס בתיבות, זה נשמע. מה שלא הצלחתי להכניס בתיבות, זה נשכח. כך זה בדרך כלל. קשה מאוד לשמר. מה שנשתמר, מה שמשתמר בזיכרון, אז נשמר. אותה נקודת חידוש. קשה מאוד לשמר אותה. באופן שכשחזל שקבעו בלשון קודשם את המילה תיבות על מילים, זה ללמד אותנו את הנקודה הזאת. כאן, כאן בא ללמד אותנו שהדבר נשמר דרך המילים. המילים הם אלו ששומרות על התוכן. עכשיו אני חוזר לאותה הערה של של הרמה שהזכרנו. התיבה, מדובר פה על תיבת נוח עצמה, שהיא התיבה, שהיא אותה תיבה ששמרה על כל העולם כולו. יסוד העולם, יסוד העולם נשמר באותה תיבה. זאת הייתה התיבה ששמרה את הנקודה שממנה התחדש כל העולם כולו. אז התיבה הזאת, אז גם היא, הצורה שלה הייתה, היא הייתה מעוצבת כך ש גם התיבה הזאת במידה מסוימת גם היא הייתה לשון, גם היא הייתה לשון. דהיינו, היא שמרה על עיקר צורת הדברים, כן? היא שמרה על צורת הדברים כמו שהיא הייתה צריכה להיות. ומכוח זה התחדש העולם. כאן כביכול, כאן נצטמצמה כל הבריאה כולה, וזאת הבריאה שנשארה כמו שכביכול בורא העולם רצה. חז"ל אומרים בספר הזוהר, בתחילת פרשת נוח, צריך תמיד לזכור כשאנחנו אומרים שירד מבול לעולם, ירד מבול לעולם, אז זה לא, זאת אומרת, צריך להבין, הכוונה אלה, זה לא נגמר בזה שעל כולם, על כל הבריאה כולה, ירד מבול, והמבול השחית את כל הנבראים כולם. המבול פגע עמוק יותר. במשנה כתוב, אין לך דבר שאין לו מקום. כך כתוב במשנה. לא ייתכן שיהיה דבר קיים, אלא אם יש לו מקום שמאפשר את הקיום שלו. פירוש המושג מקום זה, רש"י אומר, מקום זה מלשון מקיים. זה נקרא דבר שמאפשר קיום. זה נקרא מקום. מאפשר קיום, מקום. אין לך דבר שאין לו מקום. לא ייתכן שיהיה דבר נמצא, אלא בתוך מסגרת שמאפשרת את הקיום שלו. זה נקרא אין לך דבר שאין לו מקום. צריך להבין, המבול הפקיע את תורת מקום מהעולם. השם מקום פקע מהעולם על ידי המבול. העולם חדל להיות מקום לצורת אדם. החידוש שכביכול בורא העולם חידש, עשיית מקום לעולם, זה דבר שקרה ביום השלישי של מעשה בראשית. כך כתוב במשנה סוף. בסוף מסכת תמיד, כשמדברים על השיר של יום, אז בכל יום אמרו בבית המקדש, השיר שהלוויים היו אומרים בבית המקדש, אז בכל יום שמה, זה כתוב שם במשנה, בכל יום אז הלוויים היו אומרים מעין מה שקרה באותו יום במעשה בראשית, והשיר של אותו היום הוא מגלה את מה שקרה באותו יום במעשה בראשית. השיר של יום שלישי זה אלוקים ניצב בעדת כל. כביכול בורא העולם עומד יחד, כן, במקום של, באותו מקום שבו נמצאת עדת כל, שם כביכול עומד אלוקים. אלוקים ניצב בעדת כל. אז כתוב שם במשנה, הלשון, אומרים את השיר הזה משום על שם שגילה ארץ בחוכמתו והכין תבל לעדתו. כביכול בורא העולם הכין מקום לעדתו. יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה, זה נקרא יצירת מקום לצורת אדם. לכן אומרים, אלוקים ניצב בעדת כן, כביכול, כן. ביום הזה נתחדשה בעולם בחינת מקום לצורת אדם, ממילא יש כאן מקום כביכול לגילוי כבודו יתברך בעולם. אלוקים ניצב בעדת כל, הכין תבל לעדתו. רש"י מוסיף, הכין תבל ועשה אותה למקום מצב רגלי עדתו, שהם יכולים לעמוד שם. אלוקים ניצב בעדת כל. חזל מגלים שהמבול הניחמתי כי עשיתי, אז אותה נחמה חזרה אחורה עד ליום השני. זאת אומרת, כל מה שנברא מיום שלישי ואילך, מיום שלישי, חוץ מהדגים, שזה פרשה בפני עצמה, אבל כך, כל מה שנברא מיום שלישי ואילך, הכל נמחה. מסקנת הגמרא שלא נגזרה גזירה על דגים שבים, כן, כתוב כל אשר בחרבה מתו. אבל מיום, כל מה שנברא ביום שלישי ואילך, כן, נמחה, לא קיים. כן, זולת חוץ מהימים וכל אשר בהם. אבל כל מה שקרה מיום שלישי, דהיינו, מיום שיקבעו המים ותראה היבשה, אז כל מה שקרה בתוך ותראה היבשה, כל זה נמחה. כל מה שנתחדש בתוך ותראה היבשה, כל זה נמחה. חזרו לבריאת היום השני. זאת אומרת שבעצם, כן, מה שקרה בבריאה זה לא שנהרגו כל בני האדם וכל בעלי החיים. בטלה תורת מקום. זאת אומרת, הם חדלו להתקיים כי אין להם מקום, ואין לך דבר שיכול להתקיים בלי מקום. אין להם מקום, ניטל מהם המקום. הבריאה הפסיקה להיות מקום לאדם ולכל בעלי החיים. המקום היחידי בעולם הייתה תיבת נוח. שם היה מקום. מקום בשביל מי שנקבע שצריך להיות שם. אמרנו, הרמב"ן אומר בתחילת הפרשה, הגמרא, יש מחלוקת בגמרא אם ירד או לא ירד מבול לארץ ישראל. יש מי שאומר שלא ירד מבול לארץ ישראל, יש מי שאומר שירד מבול לארץ ישראל. אומר הרמב"ן, זה בוודאי שארץ ישראל אין חומות סביבותיה כדי לעצור את המים. בוודאי שהמים ששטפו ועברו את כל העולם, אז הם שטפו גם את ארץ ישראל. המחלוקת היא רק אם ירד לשם מבול או לא ירד לשם מבול. ההבדל הוא קטן. קטן, קטן מדי. אז מקשה הרדל, כן, הרדל בפרקי דרבי אליעזר. המפרש של פרקי דרבי אליעזר. אז הוא מקשה על הרמב"ן, אומר שזה גמרא מפורשת לא כך. הגמרא אומרת, בישלמה למאן דאמר, ירד מבול, לא ירד מבול לארץ ישראל. אז היינו, דקאי, היו כמה יצורים שלא יכלו להיכנס לתיבה, פשוט מגודל מידותיהם, ואנחנו יודעים שהם נשארו אחרי המבול. הם שרדו, הם עברו את המבול. והם לא יכלו להיכנס לתיבה, זה בלתי אפשרי. זאת אומרת הגמרא, אם לא ירד מבול לארץ ישראל, אז הם היו יכולים להיות בארץ ישראל, נניח. אבל אם ירד מבול לארץ ישראל, אז איפה הם היו? אז מקשה הרדל, לדעת הרמב"ן, הקושיה היא לכולם. איפה הם יכלו להינצל? הכל נראה אותו דבר בעצם. זאת טעות. פשוט טעות, זאת לא קושיה. את לא קושיה בכלל. אם לא ירד מבול לארץ ישראל, אז ארץ ישראל לא חדלה להיות מקום. ממים אף אחד לא פוחד. אין, ממים לא פוחדים. עם מים אפשר להסתדר, עם מבול אי אפשר להסתדר. כנגד מים יש עיצות, כנגד מבול אין עיצה. אם אין מקום, אין מציאות. אם יש מים, יש מים. זה לא בלתי אפשרי להתקיים ביחד עם מים. אבל זה בלתי אפשרי להתקיים בלי מקום. זה בלתי אפשרי, זה לא שייך. התוכן הפנימי של מה שנקרא מקום, המקום האמיתי, שהוא המקום של כל הבריאה כולה. בעצם הבריאה אין לה מקום. אין לה מקום. כביכול, בורא העולם מלוא כל הארץ כבודו. עקרונית, לא היה צריך להיות מקום לנבראים. מניין להם מקום? מה מאפשר את הקיום שלה? מה שמאפשר את הקיום של כל הבריאה כולה, זאת המידה, כמו שידוע, המידה שנקראת מלכות. היא באמת נקראת, אחד מכינויי המידה הזאת זה מקום. המידה שנקראת מלכות מאפשרת את הקיום של כל הבריאה כולה. בלי הבריאה, אז מידת המלכות היא בלתי אפשרית, היא לא תתגלה. אין מלך בלא עם, כביכול מלכותו לא מתגלה, אלא על ידי הבריאה הזאת. דהיינו, זה מה שמאפשר את הקיום של כל הבריאה כולה. הבריאה מפסיקה להיות מקום בזמן שלא נשאר בה כלום. שום דבר לא נשאר. אם לא נשאר בבריאה שום דבר ממידת המלכות. זאת אומרת, כבוד שמיים סולק לגמרי מהעולם. הוא לא קיים. אין פה, לא נשאר שום דבר. אם לא נשאר שום דבר ממידת המלכות בעולם, אז אין לעולם מקום. אז העולם חדל להיות מקום. נחזה ענן, נתבונן. הקדוש ברוך הוא נשבע שיותר הוא לא יביא מבול לעולם. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? בני אדם הם בעלי בחירה. איך אפשר? איך אפשר? כשכביכול בורא העולם נשבע שהוא יותר לא יביא מבול לעולם, פירוש הדבר שכביכול בורא העולם קבע שהעולם לא יידרדר עד כדי כך. העולם לא ירד אף פעם. לדרגה כזאת, לשפל כזה, שהוא לא יוכל להתקיים יותר. זה מה שכתוב בפסוק. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. קודם המבול, המבול היה אפשרי. לפני המבול, אז העולם היה בלי מבול. בלי מבול, אז העולם יכול להידרדר עד לסילוק, כביכול, מלכותו יתברך מן העולם לחלוטין, לגמרי. אחרי המבול, אז השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם. המבול קבע או קיבע בעולם, כביכול את מלכותו יתברך, שאי אפשר לסלק אותה לגמרי. הבריאה יודעת היטב, יודעת היטב, היא יודעת שהיא כבר התחסלה פעם. הבריאה, כל הבריאה כולה יודעת את זה, כן? בעומק ליבה, הבריאה יודעת את זה היטב. היא כבר חוסלה פעם. היא כבר לא הייתה. לא ייתכן שיווצר מצב שכביכול שפל כזה, שכביכול יהיה סילוק גמור, כן, של גילוי כבודו יתברך בעולם. חזל מגלים, זה כתוב בספר הזוהר, בתחילת פרשת נוח. מן תיבה, מי זאת התיבה? כך כתוב, זה הלשון. מי זאת התיבה? דה ארון הברית. ונוח והתיבה לטטה, דהיינו למטה, פה אצלנו, הכי הוו כדוגמה דלעילה. תכתיבה, כימותי את בריתי איתך ובאת אל התיבה, וכדין אז הווה תיבה ארון הברית. אז כתוב כאן שהתיבה, ארון הברית, זה כבר פעם קרה. כתוב שיהושע בן נון הכניס את כל עם ישראל כולו, את כל באי הארץ, צמצמן בין שני בדי ארון, אחד מהמקומות שמועט החזיק את המרובה. כל כלל ישראל כולו, כל המיליונים של כלל ישראל, כולם יחד נכנסו בין שני בדי ארון. כמה תפחים. כולם יחד נכנסו לשם. כמובן, זה דבר שהוא לגמרי לגמרי לא כדרך הטבע. מועט מחזיק את המרובה. אבל היה פעם אחת שארון הברית היה המקום של כל כלל ישראל כולו. זה נקבע, יש לכלל ישראל מקום. המקום הוא ארון הברית. זה המקום שלה. כביכול בורא העולם קראת איתנו ברית. הברית נמצאת בנו. היא קיימת בנו. אנחנו, כן, אנחנו, הברית נמצאת בנו. כשם של לוחות הברית נמצאים בארון. תיבת נוח הייתה המקום של בחינת הברית בעולם. אנחנו חוזרים תמיד על מה שכתוב ברמב"ן, שהמילה ברית היא מלשון בריאת, בריאת. המילה ברית היא מילה נסמכת, בריאת. כל מקום שאתה מוצא ברית, אתה מוצא בריאה חדשה. כל ברית היא בריאה. וכל בריאה היא ברית. כל ברית היא חיבור נוסף, חיבור חדש, בין רצונו יתברך ובינינו, בין אלה שהוא קורא איתם את הברית. זאת הברית. לא ייתכן בשום פנים ואופן שתעקר הברית מכל הבריאה כולה, ולא יהיה שום זכר של ברית בבריאה. זאת אומרת, שום חיבור בין רצונו יתברך ובין הבריאה לא יהיה. זאת הכוונה שהבריאה היא לגמרי, כן, לגמרי, מופקעת מברית. אין כזאת בריאה. אין. והקימותי את בריתי איתך ובאת אל הטבע. אז הבריאה נעשתה כולה. ארון הברית היה כאילו כל הבריאה כולה. פירוש, כן, פירוש. הבריאה כולה חייבת להיות מקום שנושא בתוכו את הברית. הברית מתגלה. תיבת נוח, ארון הברית, כך כתוב. כבר אומרים המפרשים שתיבת נוח זה בגימטריה ארון ברית. אחד פחות, אבל זה אחד, זה תמיד לא משנה. שתי בריתות כביכול בורא העולם קרת עם אברהם אבינו. כך כתוב בספר יצירה שהראשונים, חז"ל והראשונים, מייחסים אותו לאברהם אבינו. שם באותו ספר יצירה כתוב שבורא העולם קרת עם אברהם אבינו שתי בריתות. שתי בריתות הוא קראת איתו. צריך להבין, כן, תוכן הדברים הוא. פירוש. שתי בריתות זה הכוונה שישנם שתי מערכות קשר, כביכול, בין בורא העולם לבין צורת אדם. שתי מערכות קשר. מערכת אחת, האדם, כן, האדם. אז הוא מורכב, כמו שידוע, כן, כמו שידוע. האדם מורכב ממערכת עליונה יותר, זאת המערכת השכלית, הרוחנית, העליונה. כוחות ההבנה, התפיסה, כוחות הדעת של האדם. זאת בחינה אחת, זה חלק אחד של צורת אדם. החלק השני של צורת אדם זה חלק המעשה. החלק הנמוך יותר של צורת אדם. חלק המעשה. כביכול, בורא העולם ברא את כל הבריאה כולה. הוא ברא אותה גם בדיבור וגם במעשה. וכשהוא ברא את האדם בצלם אלוקים, אז הוא נתן לו את שני הכוחות האלה. הוא נתן לו את כוח הדיבור בצלם אלוקים, ונתן לו את כוח המעשה בצלם אלוקים. האדם יכול בדיבור, בדיבור, הוא יכול לדבר את דברי האלוקים. אדם יכול בדיבור לומר את דבר השם. דבריי אשר שמתי בפיך, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך. והאדם יכול בפועל, במעשה, בידיים, בפעולה. האדם יכול להפוך את העולם. האדם בידו, כביכול, בידו, ניתן לאדם. וזאת הברית שיש בין האדם לבין המורה. האדם יכול לעשות מעשים, שהמעשים האלה הם מעשים אלוקיים. והאדם יכול לדבר דיבורים, שהדיבורים האלה הם דבריי אשר שמתי בפיך. ארון הברית. ארון הברית זאת התיבה, זהו המקום שבו כביכול בורא העולם מחזיק, ציווה להחזיק את הלוחות, את לוחות הברית. בתוכן הדברים, לוחות הברית כוללות בתוכם, לוחות הברית עצמם כוללות בתוכם את כל דיבוריו יתברך, כל מה שהוא אמר לנו, הלוחות הראשונים. אז בלוחות הראשונים כל התורה כולה נמצאת. כל מה שכביכול בורא העולם אמר לנו נמצא באותם לוחות, והלוחות האלה, והלוחות מעשי אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים, חרות על הלוחות. הלוחות עצמם הם מעשי אלוקים. אלה הם הלוחות בעצמם. זאת פעול, כן. זהו החלק בלוחות הברית ששייך לפעולה. חלק ששייך למעשה. הלוחות מעשי אלוקים הם. וכביכול בורא העולם נתן את הלוחות למשה רבינו. שני לוחות אבנים הוריד בידו. אלה הם הלוחות שכביכול בורא העולם נתן למשה רבינו. הלוחות מעשי אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים. אלו שתי הבריתות, שתי הבריתות שכביכול בורא העולם קראת איתן. ברית אחת היא ברית במעשה, הוא נתן לנו כוח, נתן בידינו כוח לעשות מעשים אלוקיים בעולם. ונתן לנו גם את הכוח, גם את האפשרות, לדבר את דיבוריו שלו בעולם. להיות לו לפה. הלשון נביא, רש"י אומר, הלשון נביא זה מלשון ניב שפתיים. נביא, זה נקרא מי ש... כביכול בורא העולם שולח נביאים, זה הכוונה, שולח את אלה שמדברים את דבריו. שולח את אלו שהם אומרים את דברו שלו. הם מבטאים את מה שהוא רוצה לומר. הם, כביכול. דבריי אשר שמתי בפיך. תיבת נוח הייתה כארון הברית, כארון הברית. שני הדברים האלה היו בה. אני חוזר, הבחינה שנקראת לשון, הבחינה שנקראת ברית הלשון בתיבת נוח, היא המידות של התיבה. המידות. דהיינו, צורתה של התיבה. תמיד, כמו שאמרנו מקודם, תמיד, לעולם, צורת הדבר היא תמיד, צורת הדבר היא תמיד המילה דבר היא מהותו של הדבר, עיקר צורתו של הדבר. זה נקרא מה שהדבר מדבר, מה שהדבר אומר לי, מה שהדבר מגלה לי, לכן הוא נקרא דבר. צורתו שלו היא העיקר שבו. צורת התיבה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. זאת צורת התיבה. צורת התיבה אומרת, כן, שכל מי שרוצה לשמוע, כן, לשון נכונה, לשון שאומרת אמת, לשון שלא מעוותת, לשון שלא הופכת את צורת הדברים, כן, לתוהו. כאן זה המקום. כאן מתגלה הצורה הנכונה של הדברים. נחזור לנקודת ההתחלה, נחזור למה שהתחלנו. שאלנו, במשנה כתוב, אדם יכול לחזור בו מדיבור שבסך הכל היה רק דיבור. הוא רק דיבר, הוא אמר. הוא נתן מעות, זאת אומרת, הוא קיבל מעות ממישהו כדי, זאת אומרת, הם עשו ביניהם עסקה. רק הוא עדיין לא משך את הדבר הנקנה. אז הוא למעשה לא קנה את זה, כי מאות אינם קונות. אז יכול תמיד לחזור בו, מחזיר לו את המאות ומבטל את המחירה. אבל, אמרו חכמים, מי שפרע מאנשי דור המבול, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. פירוש. מי שהדיבורים לא מחייבים אותו, דהיינו, כל מי שלא תופס, כל מי שלא חי את העובדה שהוא נברא בעולם כי מדבר, כלומר, האדם נברא בעולם להיות זה שהוא המעצב את הצורה האמיתית של העולם. ואת הצורה האמיתית של העולם הוא מעצב על ידי דיבור. הדיבור הוא הצורה האמיתית של העולם. הדיבור הוא הדברים עצמם. הדיבור הוא הצורה. כל מי שאינו עומד בדיבור, משחית. מקלקל את צורת הדברים. הוא מקלקל את צורת העולם. מי שלא מתחשב בדיבור, אז הוא מעוות את הצורה האמיתית של הדברים. הצורה האמיתית של הדברים נקבעת בדיבור. וכל מי שעומד בדיבורו, זה משום שהוא יודע, כן, הוא יודע נאמנה, שאם הוא אמר משהו, אז האמירה הזאת מחייבת. כך עוצבו הדברים. כך הדברים הועמדו. כך צריכה להיות צורת הדברים. מי שלא עומד בדיבורו, אז הוא מבטל את העניין הזה. הוא מבטל את, כן, את... למי שלא עומד בדיבורו, אז אין אופן לקבוע את צורת הדברים. זאת אומרת שהדברים נשארים תוהו. הדברים נשארים אולי כן ואולי לא, אולי כך ואולי הפוך. לא זה ולא זה. לא נקבעה צורתם של הדברים. זה נקרא מישהו שמשאיר את העולם בתוהו. להבין, להבין היטב. כביכול בורא העולם השחית, קלקל, מחה את צורת העולם, משום שצורת העולם הייתה צורה שאיתו. לא צורה. צורה מקולקלת, צורה מעוותת. צורה שהיא לא צורה שיכולה לחול על העולם. לא לזה כביכול בורא העולם מתכוון. זאת בריאה שהיא לא בריאה, כמו שכתוב בפסוק. לא תוהו בריאה. כל מי שהופך את הבריאה לתוהו, הופך את הבריאה ללא בריאה. לא תוהו בריאה. אם זה תוהו, אז כביכול בורא העולם לא ברא את זה. מאוד ידוע, מאוד מפורסם, המדרש בפרשת נוח, מדרש תנחומה בפרשת נוח, בסימן ג', שיש שם שיר הלל לתורה שבעל פה. דברים נפלאים, דברים נשגבים. התברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ויש שם שיר הלל, דברי שבח לתורה שבעל פה, שכדאי לכל אחד לחזור על זה. זאת הפרשה, פרשת השבוע. והמפרשים שואלים, הרבה מאוד, כל מי שמתעסק בזה, שואל, מה לזה ולפרשת נוח? מה זה שייך לפרשת? למה זה נאמר? למה זה נאמר פה? במה זה שייך לפרשת נוח? אותם דברי הלל לתורה שבעל פה, שהם הכל, הם התורה שבעל פה, היא התורה שעליה נאמר, העם ההולכים בחושך, ראו אור גדול. על התורה שבעל פה נאמר, כן, כל השכר הגדול וכל הדברים הנפלאים, המובטחים, כל מה שמובטח לה, הכל זה מכוח תורה שבעל פה. הכל יתגלה לעמלי תורה שבעל פה. הכל יתגלה רק מכוח העמל, היגיעה שמתייגעים בתורה שבעל פה. דברים נפלאים, דברים נשגבים, אבל מה לזה ולפרשת נוח? אין שום סימן, שום סימן בדברי חזר. מה זה עושה פה? למה חזל קבעו את זה, מדרש בפרשת נוח? מה זה עושה פה? הדברים ברורים, דברים ברורים מאוד. תיבת נוח הצילה את הבריאה מהמבול. התיבות של התורה הם אלו שמצילות אותנו מלהיות נשטפים על ידי המבול, שהולך ו... המבול לא נגמר. המבול לא נגמר. השבועה היחידה היא רק כביכול בורא העולם נשבע שהוא לא ישחית את כל העולם כולו במבול. אבל המבול קיים. המבול נמצא. המבול רק, זה הדבר היחידי. השבועה מחזיקה את השארית האחרונה, את הרביעית דם שהעולם תלוי בו. העולם לא יושחת. העולם לא יימחה. אבל עד יימחה, אז המבול קיים. אנחנו חיים בבריאה שהיא כולה מבול. כולה מבול. כמו שאמרנו, הזכרנו את דברי חז"ל, מבול שבלבל את הכל, מבול שבילה את הכל, בילה, בילה, כמו בגד בלה. בגד בלה זה בגד שנשחקה צורתו. המבול בילה את הכל, בלבל את הכל. וזה הולך וממשיך. מלמדים אותנו שגם אנחנו צריכים את תיבת נוח. אבל תיבת נוח שלנו, זאת, אלה הם התיבות של התורה. התורה שבעל פה. תיבות התורה. הדיבורים של תורה. הלשון של תורה. דהיינו, הצורה של תיבת נוח. אז היא נשתמרה בתורה שבאו. תיבת נוח היא ארון הברית. זה הדבר שאליו רצינו להגיע. זאת ההלכה למעשה. עד ימי שלמה כתוב במדרש. עד ימי שלמה. אז כל שנה, כשהגיע חודש חשבן, דהיינו, הגיע יום המבול, י"ז בחודש חשבן, אז ירדו גשמים בארץ ישראל. ירדו גשמים 40 יום ו-40 לילה בלי הפסק. המבול קיים. ללמדך שהמבול קיים. המבול חוזר על עצמו בכל שנה ושנה. שלמה המלך התפלל שזה יפסיק. אבל הירח נשאר ירח בול. הוא נשאר חודש בול. זה החודש של המבול. זה החודש של המבול. החודש של המבול זה חודש שבו המבול מתחדש. המבול מתחדש. כשהמבול מתחדש, צריכים להיכנס לטבע. שם זה המקום היחידי שאפשר להינצל. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. התיבה היא התיבות של התורה. זאת התיבה. כל מי שמחזיק בזה, מחזיק בעיקר צורת הדברים. כל מי שמזניח את זה, חוזר לתוהו. צריך להבין, צריך היטב להבין. אנחנו חיים, אנחנו קיימים, אנחנו שורדים, אנחנו מסתובבים בעולם. משום שקיימת נמצאת שבועה שכביכול בורא העולם לא ישחית את העולם. לא אוסיף. לא אוסיף עוד. כן? כביכול בורא העולם לא יביא יותר מבול לעולם. והנשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול לעולם. אבל כבר אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יביא מבול לעולם. אבל כל אחד ואחד יש לו רשות מלאה ללכת למבול שלו. כך אומרים חז"ל. חז"ל אומרים את זה על זה שכביכול בורא העולם איבד את מצרים בים. בעצם הוא היה צריך להביא עליהם את המבול, על מצרים. אבל הקדוש ברוך הוא לא מביא לעולם מבול. אז הוא לקח אותם אל המבול. שם אותם במבול. והוא הטביע אותם בים. השבועה מחזיקה, מקיימת אותן, שהמבול לא יבוא עליהם. אבל אנחנו חייבים להחזיק את עצמנו היטב היטב, לא לרוץ בכל הכוח לקראת המבול. לא להיכנס למבול ביודעים. מזה מצילות אותנו רק התיבות של התורה. ארון הברית. זהו ארון הברית שמציל אותנו, כן. אנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו לא יודעים מה שנעשה איתנו. ביודעים ובלא יודעים. אנחנו רצים לקראת המבול. להינצל חייבים, להחזיק בכל הכוח, בצורה האמיתית של הדברים. אחרת אנחנו עבודים. אחרת אנחנו עבודים. המבול מבלבל את הכל. המבול מבלה את הכל. המבול משחית את הכל. מוחה את הכל. הארון הוא המקום שלנו. כמו שאמרנו, זה הפירוש הפשוט של מה שחז"ל אומרים, מה שהגמרא אומרת. הארון נושא את נושאיו. נושא את נושאיו זה הכוונה. כל מי שמטה את שכמו לשאת את הארון, אז הארון נהיה המקום שלו. הוא זה שנושא אותו. הוא מקיים אותו. אנחנו רוצים להישרד, אנחנו רוצים להישאר, רוצים להישאר. העולם על סף מבול, על סף. נו, נגיד את זה בלשון העדינה ביותר. העולם על סף מבול. כל מי שרוצה להישרד, חייב להיכנס לתיבת נוח שהיא אך ורק ארון הברית. זה מה שרצינו לבאר. הדברים האלה הם צריכים להיות באמת חרוטים על לוח ליבנו. כל מי שמחזיקים בבריתי, כמו שכתוב בנביא, כל מי שמחזיקים בבריתי, אז יתקיים בהם ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם. הם יישארו, הם יישרדו, הם יעברו את הכל. אילו יעברו את הכל. חלילה מי שלא יחזיק בזה בכל הכוח. ונתתי להם בחומות, בביתי ובחומותי יד ושם. שם עולם אתן לו אשר לא יקרת. שם עולם אתן לו אשר לא יקרת. כל מי שמחזיק בזה, כל מי שמחזיק, יתקיים לעולם. וחלילה להרפות ידיים מהדבר הזה. זה מה שמקיים אותנו. רק זה, רק זה. בזמן שיורד מבול לעולם, כשהעולם מלא מהמבול, אז כל מי שרוצה להחזיק בחיים, להישאר, להישרד, כמו שאומרים, אז הוא חייב להחזיק בתיבת נוח שהיא ארון הברית.